טוב. אז בפעם שעברה עסקנו ברחב, נכון? ברחב הזונה, בתקוות חוט השני. והפעם מגיעים אל האישה שנראה על פניו שבעצם הפשט של הפרק קודם כל מדבר עליה, למרות שאנחנו כל הזמן אומרים שזה מדבר בעיקר על רות, אבל האישה הספציפית הראשונה שעליה ככל הנראה הפרק מדבר היא בת שבע, בת שבע אם שלמה. מרבדים, עוד מעט נוכיח את זה מבפנים, מרבדים אסתלה שש וארגמן לבושה. אז כמובן ברות צריך הרבה לדבר בזה. מרבדים אסתלה שש וארגמן לבושה, מה דעתכם אצל רות, איפה רואים שם מרבדים אסתלה, שש וארגמן לבושה? זו סוגיה גדולה גדולה אצל רות, כל המלכות שהיא מקימה בכלל, כל ה... כן, זה... טוב. זה מרומז ברות, יש איזה שש יש? דווקא שש במובן לא של פשטן, אלא שש במובן שהמספרי של שש. נו, יש אצלה משהו עם שש. מה? אצל רות, אתם זוכרים? איפה יש פה רות? למה אין לי פה רות? חומשים, יש חומשים? יש עוד חומשים על השולחן? או יופי, לי יש, נכון? בדיוק. כל המלכות מתחילה עם שש שעורים שנותן לה בועז. שש השעורים הוא נותן לה. הוא נותן לה את שש השעורים, וחז"ל אומרים שאלה שש העמידות של דוד. גיבור, אדמונים, יפה עיניים, חז"ל מונים את כל הדברים של דוד. והיא לוקחת את שש השעורים ואותם היא מביאה למי? לחמותה. שש. טוב, אבל אנחנו לא ברות, אנחנו בבת שבע. והפסוק אומר כך, מרבדים, המדרש, מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה, זו בת שבע, שיצא ממנה שלמה, שהיה מרוקם בשש וארגמן, ומלך מסוף העולם ועד סופו. מעט נדבר טיפ-טיפה על בת שבע ועל שלמה, אבל רק אני רוצה להזכיר שנייה את המזמור עצמו, את הפרק של אשת חיל. הפרק של אשת חיל, לא, אולי לא כולם זוכרים, לא מתחיל במילים אשת חיל, זה פסוק י'. מפסוק י' עד למד א' זה ה-22 אותיות של אשת חיל עד ת', עד תנולה, אנחנו כבר במם. תשעת הפסוקים הראשונים מדברים אך ורק על בת שבע, מפורש. אחרי שעוסקים 30 פרקים באישה הזרה ובאישה הנוכריה ובכל הנשים האלה מול הנשים האלה, באה ומתוארת אישה אחרת לגמרי. ושם כתוב כך, דברי למואל מלך. שקוייך, אריאל, אתה מביא דפים, תודה רבה. דברי למואל מלך, אין לכם תנכים לפניכם, נכון? אבל כן, זה מעט פסוקים. פרק למד א' באשת חיל. משלי למד א', פרק אחרון. דברי למואל מלך. מסע בשין א', מסע, כמו מסע מצרים, מסע אשר יסרתו אמו. אמו באה ונותנת לו עכשיו מסע שהוא השמע בני מוסר אמך. הוא הרי פותח את כל הספר בשמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה הספר הזה. ככה הוא פותח אותו. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. הוא מסיים אותו במוסר אמו. זה מעניין. פתח במוסר אביו ומסיים אותו בסיפור על מוסר שנותנת לו אמו. היא אומרת לו את המילים הבאות: מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי? אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למועל. שלמה נקרא פה פתאום, יש לו הרי כל מיני שמות, ופה הוא נקרא למועל או למועל. אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שיחר. יש לכם שם משלי עם פרשנים? אני אקח ממכם, כי אני רוצה רק לצטט שנייה אחת רש"י. אל למלכים למועל, אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שיחר. פן ישתה המלך וישכח מחוקק. יש חוק, יש מחוקק. וישנה דין כל בני עוני. זה שלמה של משפט שלמה. תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. לא מלכים צריכים להתעסק בשיחר וביין. תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. ישתה וישכח ראישו, ועמלו לא יזכור עוד. פתח פיך לאילם, אל דין כל בני חלוף. פתח פיך, שפוט צדק, ודין עני ואביון. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מיכה. ו... איך... פרק למד א', משלי. ואגב, בתוך הפרק הוא מדבר ממש על הדברים האלה. כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. פתח פיך לעני ודין, פתח פיך שפוט צדק ודין עני ואביון. רש"י מסביר את הדברים כאן בפרק בפשטות. דברי למואל, והוא מזכיר את חז"ל, דברי שלמה המלך, שאמר למו הקודש ברוך הוא, כלומר בשביל שהאבה כנגד הקדוש ברוך הוא, למה לא אל? יפה מאוד, עכשיו עם בת פרעה. עכשיו נזכיר את זה לשנייה אחת ברשותכם, כי אחרת לא נבין את החלק של בת שבע. מסע אשר ישרטו עמו, אני קורא את רש"י, כשהתחתן עם בת פרעה ביום חנוכת בית המקדש, דברי חז"ל, מחריד, באותו ערב שתי שמחות גדולות בירושלים, החתונה של שלמה ובת פרעה וחנוכת בית המקדש. עכשיו צריך להבין עד כמה בעצם מבחינת הסברה זה לא סותר, כי הרי כל הרעיון הוא בית תפילה לכל העמים, וכל הרעיון הוא להביא את מצרים ולהביא את כולם, ובת פרעה לא תפיל אותי, אני ארים את הכל. שני דברים נתגלה טעמם, אומרים חז"ל, למה לא נתגלו טעמי תורה? שתי מצוות נתגלה טעמם: לא ירבה לו נשים כדי שלא יסור לבבו, ולא ירבה לו סוסים כדי שלא ישיב העם מצרים. מאמר שלמה, אמרתי איך כמה, אני ארבה ולא יסור, אני אוסיף ולא אשיב. שתי מצוות. והכניסה לו כמה, עכשיו מה קרה כשהתחתן עם בת פרעה ביום חנוכת בית המקדש? והכניסה לו כמה מיני כלי זמר ונעור כל הלילה. על פי חז"ל במדרש, שאותו רש"י מצטט רק בחלקו והוא מפנה אל המדרש, היא עשתה למעלה סדין כזה יפה עם כוכבים. בסדר? לי אין ספק, סדין עשתה, מזכיר לו את הסדין הזה, ופרסה. והוא מתעורר בבוקר, והוא הולך לישון עם המפתח של בית המקדש. כי הוא מחכה להביא את תמיד של שחר. בשביל זה יצאנו ממצרים. כל העולם מחכה לרגע שאפשר יהיה להקריב תמיד של שחר. אז תשאיר את המפתח לחצן. אבל הוא רוצה לפתוח, באמת, באמת. עכשיו ברור לו שהוא מתעורר, הוא בכלל לא נרדם. ומחכים להקריב תמיד של שחר. אז שיבואו להעיר אותו, אבל אף אחד לא מעיז לבוא להעיר אותו. דרך אגב, מזה לומדים הלכה מאוד חשובה, שבזכותה אנחנו חיים, לא נעים להגיד בכל רם. תמיד ששחר צריך להיות קרב, מתי? בשחר. ומה לעשות שהשחר הוא בדיוק הוא השחר? מה אפשר לעשות? השחר הוא בשחר. רק אצלנו השחר הוא בתשע. השחר הוא בשחר. יש זמן שהשחר הוא בשחר. זה בקבוק, והשחר הוא שחר. אין מה לעשות. לפעמים לא השכמתי עם שחר לגן, אבל השחר הוא שחר. ממתי התפילת שחרית נהייתה אפשרית עד 4 שעות? ככה מסבירים חז"ל מאותו בוקר. כיוון שקרב תמיד של שחר ב4 שעות, נתקן שאפשר יהיה להקריב תמיד של שחר עד 4 שעות. אז אפשר לחיות. שאלה חזקה, עכשיו אפשר לחיות 4 שעות. הכניסה לו כמה מיני כלי זמר ונאור כל הלילה, וישן למחרת עד 4 שעות, כי דאיתה בפסיקתה. והיו מפתחות בית המקדש תחת מרשותם. המדרש הזה הוא מדהים, כי הפעם האחרונה שאני זוכר משהו תחת מרשותיו זה אצל יעקב, את האבן. זה המקדש, הוא עכשיו בונה. כלומר, האבן שיעקב רצה להקים ממנה מקדש, עכשיו נבנית. אז הוא סומר את המפתחות תחת מרשותיו. זה ההמשך של הסיפור של יעקב. והוא, עכשיו האבן הזאת של יעקב, כתוב בחז"ל שהוא עשה מרזב מסביב לראשו. יש שיחה נפלאה של הרבי שפעם למדנו, למה הוא לא עשה מרזב מסביב לכל גופו? מה, הוא לא מפחד מדובים ועריות שיאכלו את הרגליים, את הידיים? למה מסביב לראשו? הרבי אומר שהוא עשה מרזב מסביב לראשו, שהראש יהיה שמור. שהראש לא יושפע. מרזב היה מסביב לראשו. והוא שם את המפתחות מתחת למרשותיו. הוא בנה את המקדש. בת פרעה פה בגלל חלק מכל הסיפור. ועל אותה שעה שנינו על תמיד של שחר שקרב ב4 שעות. ואף אחד לא מאיר אותו. והמדרש שואל למה אף אחד לא מאיר אותו? ואומר תשובה לא יפה. כי כולם חנפין למלכה. זה המשפט בלי צורך בהסברים באנגלית. אף אחד לא יעיז להעיר אותה. אבל יש רק אחד בעולם שיכול להעיר אותו ולתת לו בבומבה. וזה האמא הפולניה שלו. ונכנסה אמו והוכיחתו על המעשה הזה. מסע אשר ישרתו אמו, מסע של משל שישרתו עמו. עכשיו המשלי מפנה את עצמו הצידה ומביא משל של אמא. משל של מה שישרתו עמו. מה ברי? מה זאת עשית והגדת שאתה בני ולא בן אביך? הכל יודעים מה ברי במה שעשית עכשיו. הרי ברור שזה לא מאבא שלך. אז מה יגידו? שזה אני. מה ברי? הרי אתה רק ברי. בן אבא שלך אתה לא. אז מה נשאר?
בן של אמא שלך.
ותזכרו את הסיפור של בת שבע. בת שבע היא האישה הראשונה שמסופר עליה פה, שדוד המלך מקבל אותה בצורה קשה מאוד 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 מאוד. זוהר הקדוש מתאר איך, ואם הייתה מיועדת לדוד, שואל הזוהר, אז למה הייתה אצל אוריה וכולי? והזוהר אומר, כי ככה קודש ברוך הוא מגלגל, שהאישה שצריכה להגיע לשם תבוא דרך שם, זה סיפור מופלא איך הוא מתאר את זה, של זוהר שלם.
כמו תמר,
מה ברי? מה ברי? מה זאת עשית והגדת, שאתה בני ולא בן אביך? כל יודעים שאביך צדיק גמור היה. אם אתה רשע, יאמרו, אמו גרמה לו. שתבינו את המשפט הזה מבחינת אמא, אני זו שיקבע מה אתה. לא אכפת לי מה אומרים. מה שיקבע מה אתה זה אני. בר בטני, כל נשי אביך כיוון שמתעברות אינן שוות לתשמיש, ואני דחקתי ונכנסתי. רק אני בת שבע ותבוא בת שבע חדרה וכו' וכו' וכו'. כדי שיהיה לי בן מלובן ומזורז. כל העניין, כל הקשר בכלל, בכלל איזה מדרש שמראה את הצד של בת שבע, לא את הצד של דוד שכולנו יודעים, ושל גד, ושל נתן, ושל שלמה, פתאום הכל בת שבע בכלל. זה הפרק של אשת חיל, עכשיו בכלל, פעם יחידה שהמיקוד הוא בכלל בבת שבע בכלל. גם המדרשים, איך היא בעצם רוצה אותו. זה מדרש שלם שמתאר שש וארגמן לבושה, שהיא הייתה לובשת שש וארגמן בעצמה כדי שהוא ירצה אותה. ושהיא מבינה שיש פה איזה מהלך סבוך ואיזה סיפור שלם. חכו, חכו, חכו. ואני דחקתי ונכנסתי כדי שיהיה לי בן מלובן, ומה בר נדרי, כל נשי אביך היו נודרות שיהיה להן בן הגון למלכות. תשמעו טוב. ואני נדרתי שיהיה לי בן מלובן בתורה. אני ביקשתי מלכות. אז כל כך לא הפרק שאנחנו זוכרים שבת שבע נכנסת ואומרת בנך שלמה אם לא חכריי. אבל היא לא נכנסת, היא נכנסת כי הוא קורא לה. ונתן הנביא אומר לה. הוא אומר לה איך להיכנס ומה להיכנס, והיא מבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות. זה אותו הסיפור של אשת חי, זה ההתבטלות המוחלטת. לא רוצה בכלל מלך. מה אני צריכה את כל הדבר הזה בכלל? זה הבושה שלי כל הסיפור הזה. אני רציתי בן מלובן בתורה. זה כל הסיפור שלי בכלל. מה בריא? כל מה שאתה לא זה אני. אביך זה צדיק, אביך זה בכלל סיפור, אביך זה דוד, זה מרכבה. ומה בר נדרי, ואני נדרתי שיהיה לי בן מלובן בתורה. זוכרים את חנה, אם שמואל? זוכרים את יוכבת? נטעה קרם, אם משה? את בת פרעו, את עוד פעם, עכשיו אנחנו מגיעים לבת שבע. שוב, לא בתור אשת בלבד, אלא בתור אם. שמסבירה את המושג אשת חי. אני ממשיך את רשי. אל תיתן לנשים חיליך, ודרכיך למחות מלכים. תשמעו, מדהים. אל תיתן לנשים חיליך, אל תתיש כוחך. אתה מתיש, אתה לא נשאר בכלל. על המלכים למועל, על המלכים שתו יין ולרוזנים אי שכה, רשי. על המלכים למועל, אין זה דבר הגון למלכים שהם לקדוש ברוך הוא, למועל כמו למו פי. על המלכים שתו יין, אין האלה הם להשתכר. ולרוזנים אי שכר כמו אין שכר. פן ישתה וישכח מחוקק הכתוב בתורה, וישנה דין אני וישנה דין כל בני עוני. כל העניין של הבן הזה צריך להיות העני והאביון, וכפה פרסה לעני וידי השילך לאביון. אתם מבינים שלפי זה כל הפרק בעצם עוסק בזה שהיא יצרה את זה. והעני והאביון זה לא רק שלמה, העני והאביון זה משיח. דיברנו על זה כשחשבנו על רות. עכשיו זאת בת שבע. תנו שחר לעובד ויין למרי נפש. רש"י אומר, המצטערים על עוניים ועל אוכלם או על אבלם, פתח פיך לאילם אל דין כל בני חלוף. מי זה בני חלוף? אלו הם היתומים שחלפה עזרתם והלכה לה. אל דין כל בני חלוף, יש כאלה שאותם לא סופרים. שכשמוציאים את הסטטיסטיקה הם כבר לא נמצאים. אתם מכירים את דברי הראשונים, האבן עזרא, כתוב ש... כתוב בישעיהו, בהתחלה, בחזון ישעיהו בן אמוץ, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז שואלים חז"ל, יתום לא ישפוטו, אז יתום לא ישפוטו. לא, יתום לא ישפוטו, אז למה שריב אלמנה לא יבוא עליהם? כלומר, אם הוא לא בא אליהם, אז מה אתם רוצים מהם? היא לא באה. אז אומרים שמיד חז"ל במקום, אבן עזרא מביא את זה, הפרשנים, יתום לא ישפוטו. היתום הוא גבר, יתום, קשה לו, ויש לו כוחות שלו. והאלמנה נמצאת מאחורה ורואה שהיתום יוצא עם כל הבלוף הזה. היא מחליטה, מה אני צריכה גם עוד לבוא הנה? תהיו בסדר. וריב אלמנה לא יבוא אליהם. ואז הם יוצאים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואומרים שכל האלמנות שהגיעו אליהם קיבלו טיפול. הכל פיקס. אין בכלל בעיות במערכת. המערכת מתקתקת. הכל מושלם. פתח פיך לאילם. אל דין כל בני חלוף. אלה שחולפים ליד בית הדין ולא נכנסים, אליהם תיתן. איזה פסוק זה. פתח פיך לאילם, אל דין כל בני חלוף, אלה שחלפה עזרתם והלכה לה. עם בת פרו אתה מכיר את המלאכים, מלכת שבא, בת פרו, רייטינג. פתח פיך לאילם, אל דין כל בני חלוף. לא מרשים אותי כל הסיפור הזה. אני נדרתי שאני לא רוצה מלך. אני רציתי בן מלובן בתורה. על כורחי יש לי מלך. לא יאמן. איזה פתח פיך, שפוט צדק ודין אני ואביון. ואז בפשטות הוא פורץ ואומר, אשת חיל מי ימצא. אז הפשט הפשוט 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 שזה בכלל פרק על בת שבע. ואז לפי מה שאמרנו, תשמעו, ורחוק מפניני מיכה, זה לא מעניין אותו בכלל. כל הפנימים האלה, מי? בת פרו. כל הפנימים האלה, כל הדברים שבאו מהים, זה לא מעניין אותה בכלל. זה מה שנדרתי שאני לא רוצה. אז היו לאבא כמה נשים, אבל היא הייתה זו שרוצה רק מלובן בתורה, בטח בה לב בעלה. הרי בת שבע נכנסת החדרה ובטח בה לב בעלה ושלל לו יחסר.
והיא מקבלת את החכם באדם.
והיא מקבלת את המלובן בתורה ואת החכם באדם. גמלת הוא טוב ולא רע, דרשת צמד. כלומר, לפי... כלומר, לא רק הפסוק מרבדים עשתה לה. עכשיו נתמקד בפסוק מרבדים עשתה לה. אבל בת שבע תופסת פה מקום אחר לגמרי מכל הנשים. היא מבחינתו של שלמה אימא ואישה. היא אשתו של אבא. היא אשתו של אבא, למרות שהיא האישה היחידה בין הנשים שהיו הרבה סימני שאלה בכל מאמרי המערכת. כל ה-ABC וה-DDT היו מלאים בשאלות.
הבן הראשון
שלה מת. והבכי הגדול והפסקת הבכי, ואז הגעה שלמה. ומבת שבע ממשיך המלך. נעשה מחכם ותם של רבי נחמן, מכירים? כלומר, מהבן שהתפללה אמא רק דבר אחד, שלא יצא מלך, יצא המלך. מן הסתם היו כמה תפילות אחרות שם. ואנחנו רואים אחר כך את אדוניה ואת אבשלום ואת אמנון ואת כל... ומהאמא שזאת הייתה התפילה שלה, אני רוצה מלך בכלל, לא רציתי, התחננתי, רק רציתי דבר אחד מלובן בתורה. לכן דחקתי אצל אביך. שלמה בעצם מתאר עכשיו את אשת החיל שבצינוריות שלה מייצרת מלכות שלא נפסקת. כי זה מלכות שלא באה משום אגו. זה מלכות שבאה מאי הרצון למלוך. כמו הברכה שיעקב מקבל מעשיו. כלומר, זה בעצם, זה רבקה, כלומר, זה מלכות שמופיעה מההפך ממה שהיא נראית. רות, בת שבע. וזאת השליחות. עכשיו שאתה מלך? אז ברור, אבל כל היסוד הוא שתפתח עכשיו את בית המקדש. עכשיו זה מעניין מאוד לעניות דעתי, זה שההלכה של דין ארבע שעות, שהיא למדנות בהלכה, שהיא תורה שבעל פה בהבנה תמיד של שחר. הגמרא לא מביאה את המדרש הזה, בכלל זה מופיע במדרש. הגמרא מביאה דין ארבע שעות והיא מוכיחה את זה בפסוקים בבוקר, אבל את כל הלימודים האלה בעצם רואים חז"ל בתור הלימוד של שלמה, החוכמה, הבן המלובן בתורה. כלומר גם בפשלה של הארבע שעות בעצם התחדשה ההלכה שההגדרה של התפילה היא עד ארבע שעות. הסיפור הזה הוביל להלכה שהיא ההלכה שפותחת את הכל. הרי השולחן ערוך פותח את השולחן ערוך, אם היינו, זה הנס שנוצרו אשכנזים. יש לפעמים פעם אחת, פעמיים שחייבים בכל זאת להכיר טובה. אי אפשר לגמרי, אפשר, נכון? אריאל, נותר משהו, קצת, להשאיר משהו, בכל זאת. מום עובר, אבל בכל זאת להתייחס אלינו. השולחן ערוך פותח את השולחן ערוך בהגדרה ברורה, אם היינו חיים רק עם המחבר היינו מתים מזמן. הוא פותח את השולחן ערוך שצריך התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר את השחר. מה הפשט? מה זה שיהיה הוא מעורר את השחר? חוץ ממי שהבן שלו קוראים לו שחר, מי עוד מעורר? מה הפשט? אין שם שתי אפשרויות בהבנה, יש רק אפשרות אחת בהבנה. ואז בא הנס, ולנס קוראים הרי מה? ובאותיות הקטנות של הרמ"א כתוב שיוויתי אשר לנגדי תמיד וכולי, ועד ארבע שעות. אז מסודרים. לפעמים האותיות הקטנות זה החלק הכי חשוב בחוזה. אז עכשיו אפשר להתחיל לחיות. אבל אחרי החיוך, החלק הלימודי הזה, המלובן בתורה, מתברר פה. שולחן ערוך מתחיל בזה, זה מעניין מאוד. המלובן, הלימוד של הארבע שעות, שהשחר הוא לא השחר הכתוב, אלא השחר הוא עד ארבע שעות, גם הוא מסתבר על ידי משה, על ידי שלמה. זה מעניין מאוד, המפתחות נמצאים במרשותיו. אתם יודעים מה זה מרשותיו של שלמה? זה החכם מכל האדם. כל המפתחות של בית המקדש נמצאים במרשותיו. הכל נמצא במרשותיו. זה שלמה, צריך להבין מה זה בכלל שלמה. אחרי זה אנחנו יודעים את כל, את כל הקושי ואת כל ה... וצריך לתפוס על מה אנחנו מדברים בכלל. וכל זה בת שבע. ולוקחים עכשיו את הכל לשיחה על האמא והאישה. זה עוד לא היה, כי כשדיברו על יוכבת אז דיברו על אמו של משה. דיברו על רחב, דיברו על יהושע, דיברו על... עכשיו מדברים על האמא של... שהיא אשתו של אבא. בשני התפקידים האלה, והיא אשת החיל, שהרבה אחרי שהבן שלה הוא מלך, היא היחידה שעוד יכולה לסיים את משלי במשל של מוסר אימא. לא היה עוד מוסר אימא, היה מוסר אבא ותורת אימא. ועכשיו נוצר מוסר אימא. זה מושג שקיים רק בבת שבע. ומרבדים אסת עלה שש וארגמן לבושה, זו בת שבע שיצא ממנה שלמה שהיה מרוקם בשש וארגמן ומלך מסוף העולם ועד סופו.
מרבדים.
איך את מסבירה מרבדים? זה מעניין, ראיתי כבר.
מרבדים.
מעניין מאוד. מעניין מאוד מאוד. מרבדים זה מרבדים. מרבדים זה מרבדים, זה שטיחים, זה דרכים. אבל ברור שמרבדים בא מרובד. זה ברור. לרבד את הקרקע. זה ברור, כמו שרצפה זה לרצף. אז מרבדים... מה זה? זה הכנת הקרקע. מרבדים אסתלה. שש וארגמן לבושה. כשבעצם בניגלה המגמה שלה היא הפוכה. היא כאילו נכשלה. אבל זו הייתה הצלחה שלה. המלך נוצר מהשאיפה למלובן בתורה. שש וארגמן לבושה. והוא מולך מסוף העולם ועד סופו. אגב, שש וארגמן זה לא החלק החזק והיפה של בגדי הכהונה. החלקים החזקים זה בכלל לא השש, השש זה הפשטים. החלקים הנפלאים זה הזהב, זה המשי, זה תולעת שני, מה? נכון, אבל הוא יוצא עם הרבה יותר מזה. הוא יוצא, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת, חור, עטרת זהב, תחריך בוץ וארגמן, זה הסיום, זה השש וארגמן. ותחריך בוץ וארגמן, אבל הדברים הבולטים הם לבוש מלכות, תחלת, וחור, רואים את תחלת מרדכי, עטרת זהב גדולה, והיא שש וארגמן לבושה.
היא אימא של המלך,
היא לא המלכה. זה נקודה גדולה מאוד. היא האימא של המלך. והגלגול הזה של אוריה, שנשאר לנו בעיקר לחשוב עליו. כלומר, זה הגלגול הכי קשה הרי. זו פרשה נוראית, זו הפרשה הקשה, זו הפרשה של כבשת הרש. זו הפרשה הכי קשה שיש. ומכל הפרשה הזאת, בתוך, תוך, תוך, תוך הדברים מסתתרת הדמות הפלאית הזאת, שהיא הדמות ששלמה מסיים בעת ספר משלי.
אבל זה תמיד ככה, זה מלכתחילה, כשלוט, אימות, מאיפה במואב,
משיח זה הכל. כלומר, כל בית דוד הוא כזה. זה יהודה ותמר, זה לוט ובנותיו, כל בית דוד הוא כזה. ההמשך דרך בת שבע הוא החלק הקשה. כי בהמשך דרך בת שבע יש משהו שנראה כאילו זה כבר לא הטעות של יהודה עם תמר. זה כבר לא האי ידיעה של לוט עם בנותיו.
אז איך אפשר להסביר את זה?
שאלה עצומה. וההסבר, מה זה?
יש
שאלה. מי בת שבע? הזוהר הקדוש מתאר, וחזל גם כן במדרשים, איזה דמות מופלאה, 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 שעוברת את החלק הראשון של חייה בכלל לא במקום שלה. זה תיאור לא קל, זה תיאור לא קל שצריך ללמוד אותו מאוד מאוד חזק. אני חושב שזה חלק מהעוצמה של כל המדרש הזה באשת חיל, כלומר, כמו שרחב הזונה לא גדלה בבית ספרנו. לא כולם פה שרה ורבקה. ובתיה לא גדלה בבית ספרנו. אבל היא בוחרת את בת שבע, היא איזושהי התגלגלות שמופיעה מהמקומות הכי מורכבים, הכי הכי קשים, והיא היחידה שבסופו של דבר בזכותה נפתח בית המקדש.
מה באמת אומר הזוהר על החיים, החלק הראשון של החיים של בת שבע? בגדול.
הביטוי שלו בגדול הוא היא הייתה צריכה להתגלגל דרך שם.
דרך?
היא מכוסה דרך שם, זה כיסוי, זה בכלל לא היה. כן. כן, כן.
מה אתה אומר?
שהיא עברה, אין לכן אמין, לכן זה בגדול. שהיא עוברת כמו מה אומר זה שזה דווקא דרך תמר צריך להופיע, ולמה הכל צריך להופיע דווקא דרך המקומות ה... אין לכן אמין, אין לכן אמין. זו שאלה קשה מאוד, צריך ללמוד אותה בנפרד. כל הסוגיה של דוד ובת שבע זו סוגיה בפני עצמה, צריך ללמוד אותה. העיסוק לאשת חיל הוא הלקיחה של שלמה את בת שבע, והלימוד לנו שבכלל כל מה שיש שלמה זה בת שבע. וכל מה שרואה דוד בבת שבע, וכל מה ש... שבת שבע בכלל לא מדברת על... זה בכלל לא מעניין אותה, היא ההפך מהמלכות. שכל עניינה הוא בכלל, היא גם לא באה ממקום כזה. היא לא גדלה ממקום של מלאכים. היא לא, כמו שאת אומרת, היא לא מלכה.
לא יכול להיות שעצם הנפילה, לי אישית, סליחה שאני מערבת את התחושה האישית שלי, לי אישית תמיד מפריע. שאומרים, דוד לא חטא, וזה, נמצא איזה קומבינה בשביל להגיד שלא. בסדר? אבל אולי, אולי באמת, כן, הייתה פה נפילה, היה פה כישלון, ואולי מעצם הכישלון, מעצם המקום הנמוך הזה, לא הייתה רמה, בן שבי, המלך, אז היא הייתה במקום כל כך של הנבא. שדווקא מהמקום
הסוגיה של דוד ובת שבע צריך ללמוד אותה בנפרד, פעם בהזדמנות להיכנס אליה. יכול להיות שעוד אולי עוד אפשר להיכנס אליה פה, לפני רות המואביה, ויש פה כמה מקומות שעוד אפשר להיכנס.
אם הם לא חושבים שהוא היה מרצה, הוא היה דוד
בדיוק
מאמא שלו.
ודאי.
אולי אמא שלו.
ברור שגם דוד וגם בת שבע, גם דוד וגם בת שבע, זו נקודה מאוד מעניינת. ההורים של שלמה, גם האבא וגם האמא של שלמה, מגיעים מסיפור אישותי מסובך.
אמא שלו
לא הייתה
אשת
אבי. ודאי, ודאי. הם מגיעים מסיפור אישותי, אשת אישי. הם מגיעים מסיפור אישותי מסובך מאוד. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לי וני אמי. כלומר, התיאור הוא שאישי רואה אותו בכלל כבן אישה אחרת. וכך רואים אותו כל האחים שלו. וכך רואה אותו שמואל.
לפי המדרש,
הוא הבן שלו. יפה מאוד. אז כאן כן רץ למדרש, למה?
אבל פה הוא כן...
למה פה כן הסתדרת?
לכל הדעות
הייתה אשת איש. איפה, אצל אוריה? מה פתאום? מה פתאום?
בגלל שהוא יצא
למלחמה. רגע, מה פתאום? זה בכלל לא ההגדרה של הפשט שם.
לא לנתן הנביא חטאתי
להשם. הוא כן, השאלה היא בדיוק, הוא ודאי מודה וחטאתי להשם במציאותו. צריך להיכנס כאן לכל הסוגיה הזו. זו סוגיה גדולה שצריך להיכנס. ברור שבהגדרה הלכתית היא לא אשת איש עכשיו. זה ברור. זה ברור בהגדרה הלכתית, אבל הסוגיה היא סוגיה סבוכה, וחזל מעולם לא ברחו מהסיבוך שלה. הפוך. הפוך, הם רצו...
תראה לך כשמישהו היה יוצא
במלחמה,
לא היה
נהוג לתת... גט, זה ההגדרה של חזל, ודאי. בסדר, אבל זה כבר ההגדרה ההלכתית פה. אני לא... אתם נכנסים לסוגיית דוד ובת שבע, אני חושב שהיא פספוס של אשת חי. זו סוגיה גדולה שצריך להיכנס אליה. החשיבות... שמחה. החשיבות בסיפור דוד ובת שבע לגבי אשת חי, כי אחרת נפספס את המהות. החשיבות זה שמדובר בעצם בזה שהורי שלמה, גם האבא וגם האמא, מגיעים בעצם מסיפור אישותי שהעולם לא מבין אותו. כלומר, העולם לא מקבל אותו. לא אחיו, לא אביו, וגם שמואל לא רואה אותו. הרואה רואה אותו, מה?
הלכו לחפש אותו.
ודאי, והוא בכלל לא מתייחס אליו.
הוא לא הראה לו בכלל.
כן, אבא שלו לא קורא לו כששמואל מגיע. הוא לא סופר אותו בכלל. וכששמואל רואה אותו, הוא עדיין לא מבין על מה מדובר. ואז כשהוא נכנס, אתם זוכרים את הביטוי שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל כשהוא נכנס, דוד?
קום!
משחררו! כי זה האיש! קום, כתוב במדרש שם במקום, משיח השם נכנס ואתה יושב? קום! מה? עכשיו זה שמואל הרואה.
כי לא כאשר
יראה איש לעיניים, יראה השם ללבב. זה הרואה, זה הרואה שרואה את הכל, זה הרואה של שמואל ומשה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. קום! משיח השם נכנס ואתה יושב. עכשיו, גם דוד וגם בת שבע מופיעים מסיפור של אישות מורכב. ומשם מגיעה המציאות של אשת חיל, ודאי, לסיפה של דבר, זה ודאי היסוד של הכל פה. מהמקום הכי ענוותני, מהמקום הכי נפול, יוצאת המציאות של שלמה. וכל הרעיון של דברי מה בר נדרי, זה מתברר שזה מהמקום שבו השאיפות האחרונות היו למלכות. של בת שבע. השאיפות האחרונות, השאיפה היא לבן מלובן בתורה. אני יודעת להגדיר מה רציתי באביך, זאת הנקודה של אבא. חז"ל מלאים בדוד המלך עם הלימוד ועם התהילים, ודוד המלך כגדול הדור, אבל אנחנו יש לנו את דוד המלך, ובת שבע מביאה לנו את דוד של המלובן בתורה. ובת שבע מביאה לנו את הטענה הזו אל שלמה, ודורשת ממנו דבר אחד פתח, פיך, שפוט, צדק, דין כל בני חלוף. התפקיד של המלך האמיתי הוא לעסוק בבני חלוף. הוא לעסוק בכל מי שחולפים במערכת ואף אחד לא רואה אותם. כל השאר זה לא התפקיד האמיתי של המלך. את השאר אפשר לעשות גם כשאתה שותה יין. אז אתה תופיע בשעות הנכונות. אתה חייב להישאר כל הזמן בערנות כדי לא לפספס את מי? את הבני חלוף.
את המפוספסים,
את השקופים. מעניינים אותי כל הרושם. מי מדברת על זה? בת שבע. כלומר, מי שמביא את ה... את ה ואז מיד אחרי ודין כל בני חלוף ודין אני ואביון, הוא מתפרץ באשת חיל. זה המושג של אשת חיל. והיא בעצם ריבדה את הקרקע. היא יצרה את המרבדים. היא יצרה את השטיחים שעליהם יכולה להיווצר המלכות. מרבדים אסת עלה שש וארגמן לבושה. היא לא שמה בלבוש לא עטרת זהב גדולה ולא לבוש מלכות תכלת וחור. היא שמה בלבוש את החלק של השש וארגמן. השש וארגמן הם הבגדים של הכהן האדיוט. הוא לובש בגדי שש. היא שמה את החלקים שהם הבני חלוף. זה שש וארגמן לבושה. אני אף פעם לא הבנתי בפסוק הזה, בדיוק, שאז הוא עובר לגמרי ללבן. עכשיו הוא חייב לעבור לבגדי לבן פשוטים, 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 פשוטים. כי עכשיו הוא חייב להשתחרר מכל משהו אחר, מכל משהו שקשור למשהו מסוים. כי בבגדי לבן האלה הוא יצטרך, אתם יודעים על מה הוא יצטרך לדבר? הוא יצטרך להיבקש על בני חלוף. אז הוא יצטרך לדבר על בני חלוף שם בקודש הקודשים. וכשאתה בא לדבר על בני חלוף, אתה לא יכול לבוא עם זהב. הזהב שלו קדוש, קודש קודשים. אבל אתה לא יכול לבוא עם זהב לדבר על בני חלוף. על בני חלוף אתה חייב לבוא כך. ובת שבע היא... תמיד כשלמדתי את הפסוק הזה, לא קלטתי, כשרוצים לתאר מרבדים, אז מרבדים היה צריך להגיד, וזה היה נראה לי בהתחלה סתירה, רחוק מפנינים או מרבדים. מרבדים עשתה לה שש וארגמן, טמבל, היא לא רוצה פנינים בכלל. המרבדים שלה זה מרבדים של בני חלוף. המרבדים שלה זה היכולת ללכת לעוד רובד ולעוד רובד ולעוד רובד ולעוד רובד ולעוד רובד עד לסוף, עד למקום שהאחרון, האחרון, האחרון.
אני דווקא רואה את השש והארגמן, את הארגמן מאוד חיובי, אני רואה את זה כאילו בתפקיד שלה, כאילו בנפשה, בדם, באדמה,
שש והארגמן זה השילוב של שניהם.
כן.
עדיין חיובי. זה השילוב של שניהם, אבל זה לא המלכות.
לא, זה בכלל
לא נקודת המלכות, זה כן, זה היסוד, זה הלבן והאדום. שש וארגמן זה הלבן ואדום. אתם יודעים מה יהיה התפקיד של בית המקדש? מה יהיה התפקיד? מה צריך כהן גדול ביום הכיפורים? נו? מה צריך? מה עם הזוהרים?
להפוך
מהאדום ללבן. הוא צריך לראות שהאדום מתהפך ללבן, שדין הופך לרחמים. דין כל בני חלוף. שש וארגמן לבושה. זה התפקיד שלה, שש וארגמן לבושה. ועם זה היא עושה את המרבדים. שש וארגמן זה גם תרתי דסתרי, כי ארגמן זה צמר. ושש זה פשטן, כמו דרשת צמר ופשטים.
אבל במקדש זה היה בדיוק ביחד.
אבל במקדש זה מופיע ביחד. כי שש וארגמן זה להצליח להוציא את הנקודות האלה ברבדים הכי 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 עמוקים. אז בלי להיכנס לכלום, ברור שמהסיפור הזה של דוד ובת שבע, של שני מי שהם לא אלו שנראו, הם לא אלו שנספרו, משם מופיעה בכלל כל המציאות של מלכות. והפסוק הזה, אני חושב, הלימוד דווקא אותו מתוך כל הפרק, למרות שכל הפרק אפשר לראות בו את בת שבע, אבל התמקדו דווקא בו בתוך כל הפרק, זה הנקודה של האמא אישה, שאותה עוד לא ראינו. כלומר, בכל אחד יש פה סיפור אחר, ופה עוד לא ראינו את הסיפור הזה. הסיפור של האמא אישה, שמצליחה, אני דחקתי אצל אביך. דחקתי אצל אביך. כי אני הגעתי לנקודה הבכלל לא קשורה לשום דבר חיצוני. אני דחקתי אצל אביך, זה כמו המושג אהבה דוחקת את הבשר. דחקתי אצל, אני הייתי קשורה לחלק הכי פנימי.
בגלל שהיא רוצה משפט צדק, היא גם יושבת לידו כל הזמן במשפטים.
כתוב שזה אימה של מלכות שהוא עושה לכיסא, ויש שם שתי דעות מי זאת. או רות או בת שבע. מי זאת אימה של מלכות? האם זו בת שבע, שהיא אימו, או האם זו רות שהיא אימא של מלכות. רות ובת שבע זה אותו סיפור. זה בדיוק אותו סיפור. רק כל פעם מההקשרים האחרים שלו. רות זה כל הפרק. כלומר, שתי אנשים שהם בעצם כל הפרק, זה בת שבע ורות. רק שאצל רות יש הגדרה של אשת חיל. לכן אנחנו נתפסים ברות כל הזמן. אבל בעצם שתי אנשים שעליהן הפרק ודאי מדבר, זה קודם כל בת שבע. וודאי רות. כלומר, כי הגדרה לאשת חיל היא רק רות בכל התנ"ך, והמסע אשר ישרתו אמו היא רק בת שבע. כלומר, אין עוד אישה חוץ משתי אנשים האלה שהן בפשוטו של מקרא הסיפור של אשת חיל. כל השאר זה כבר על הפסוק. כשרוצים להבין את המודל, מגיעים לרחב או לבתיה או למרים או לשרה או לאשת נוח ולנעמה. אבל רק שתי האנשים האלה הם ודאי הנשים של הפרק.
והחכם באדם נפל באישה.
וזה הסיפור, זה פלא פלאות.
והגיבור באדם נפל באישה.
נכון.
שניהם.
כן.
אחד הפירושים שאני שמעתי לגבי דוד המלך, זה פשוט הם באו בצורה כזאת כדי לבלבל את היצר הרע, כדי שהם יוכלו להיבלב, כי אחרת היו המון מוקשים, מה פתאום משיח? בצורה כזאת הם
נתגלו את זה. מופיע כך, גם בפנימיות, וזה גם גמרא מפורשת אפילו, אבל אני חושב שבאמת סוגיה דוד ובת שבע צריכה להילמד בפני עצמה, היא סוגיה, אני בכוונה לא נכנס אליה, כי לא קורה על כאן. מה זה?
לא יודעים מה
להקורא. זו סוגיה שצריך ללמוד אותה פעם בנחת, את הכל. צריך להיכנס לזה. כן, אבל צריך להיכנס, זה לא מפורש, אחי תופל שם. מרבדים עשתה לה. ישר כוח, ישר כוח, ישר כוח.
מה שברור שהתוצאות
הולכים עלינו. מופלא, מופלא, הסיפור שלנו מופלא, שלמה.